כן. אז אנחנו פגשנו פה את העובדה שהם עבדו כמו נחש הקדמון. נשאלה לנו שאלה מאוד מאוד מרכזית. ראינו ביקורת, ובהשם לא שאלו. למה הם לא שאלו בהשם על הדבר הזה? ואמרנו, מתי שואלים את השם? מה, כל דבר נשאל? ברורים ותומים, ברור שלם. האם לתקוף את העיר הזאת או את העיר הזאת? האם לתקוף בשני גדודים או גדוד אחד? האם גדוד גולני או גדוד גבעתי? מה, מה סוף הדבר הזה? מה לשאול? ואם תאמרו, בטח, אבל כשעובדים עליכם צריכים לשאול. אמרתי, מה הבעיה? אני לא יודע כשעובדים עליי. ואם אני יודע, אני צריך לשאול. אז מה הביקורת הזאת? ויכולו מצדם ואת פי השם לא שאלו. למה? איפה מצאת את זה? לא, אני לא אגיד שאין אף פעם שאלה בהשם, אבל אם יש, אז אנחנו צריכים לשאול למה. ובוודאי יהיו הבדלים בתקופות, אבל בשופטים אנחנו נמצא חולשה גדולה שאולי גוררת אצל גדעון עוד הוכחה ועוד ראיה ועוד שאלה בהשם, אבל זה נובע מתוך חולשה מסוימת לעומת שופטים אחרים שלא שואלים בכלל. כן, ברוך אתה אדוני, אני אומר לכל עולם, שהכהנים יקבעו. אז זו השאלה שאנחנו שאלנו, מה זה, את מי השם לא שאלו, נשארנו בשאלה פתוחה סביב הסוגיה הזאת. ואמרנו, אנחנו רוצים לראות את המשך הדבר, את הרמאות הזאת שלהם, אנחנו רוצים לראות המשך הגבעונים שמופיעים, שמופיע, המשך הזה מופיע, סליחה, בשמואל ב' פרק כ'. אז בואו נראה ביחד את הדברים. נקרא את זה ביחד. ויהי רב בימי דוד שלוש שנים. סליחה, כפל, טעות שלי. זה שמואל ב' כ"א, ממש סוף ספר שמואל ב'. סוף ספר שמואל. ההבחנה בין שמואל א' ושמואל ב', כידוע, זה הבחנת המדפיסים, זה לא איזושהי משמעות, זה רק מדפיסים, צמצמו ככה את הפרקים, שלא יהיה ארוך מאוד. ויהי רב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד פני השם, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים, על אשר המית את הגבעונים. אז מתברר שיש רעב של שלוש שנים, ודוד שואל בשם, למה זה? והקדוש ברוך הוא עונה לו, בגלל שאול, שהוא הרג את הגבעונים. ויקרא מלך הגבעונים ויאמר להם הגבעונים, לא בני ישראל אימה, כי מת המורי בני ישראל ישבו להם, ויבקש שאול להרוג אותם, וקלטו את בני ישראל ויהודה. פסוק משהו פה לא בסדר, נכון? באמצע הדיבור שהוא קורא להם, אז פתאום מה אומרים לנו? שלא מבני ישראל הימה, פתאום איזה תיאור שהיה יכול לבוא בהתחלה. ובעקבות זאת, ויאמר דוד אל הגבעונים, עוד פעם חוזרים ואומרים, מה אעשה לכם? ויאמר לכפר ולכו לכם את השם. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף זהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש בימית ישראל. ויאמר מה אתם אומרים? אעשה לכם. ויאמרו למלך, האיש אשר קיללנו ואשר דימה לנו, נשמדנו, מתייצב בכל גבול ישראל, יותר לנו שבעה נשים מבניו, והוקענו להשם בגבעת שאול בחיר השם. מבקשים להרוג שבעה מצאצאי שאול כדי להתנקם בשאול. ויאמר המלך, אני אתן. ויחמור על המלך על מפיבושת בן יותם בן שאול, שבועת השם אשר בן יותם בן דוד ובן יותם בן שאול. וכך אמר את שני בני רצפה בתיה שירדה לשאול את הארמוני ואת מפיבושת. ואת חמשת בני מיכל בת שאול שירדה לאדריה בן ברזילי המחולתי. ויפנה ביד הגבעונים ויקירום בהר לפני השם ויפלו שבעתם יחד. והם הומתו בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר סעורים. ותיקח רצפה בתיה את השק ותתהו לה אל הצור, מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים, ונתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. ויוגד דוד את אשר עשתה רצפה בתיה פלגי שאול, ואיך דוד לקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מתמלא יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן, אשר תלעו שם הפלישתים, פלישתים, ביום הכות פלישתים את שאול מגיבוע, ויאבי שם את עצמות יהוד ואת עצמות יונתן בנו ויאספו את עצמות המוקעים, ויקברו את עצמות שאומר אותם בנו בארץ, בנימין בצד בקבר, קיש, אבי, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. טוב, סיפור, חתיכת סיפור משונה, לא פשוט. יש פה הריגה של שבעה אנשים, שכמו שאומר, לא קשור לסיפור בכלל. איך עושים דבר כזה? מה פתאום? טוב, בואו ניקח עכשיו מה שאנחנו נצעד פה צעד אחרי צעד ביחד עם הגמרא במקור 6 בדף שלנו. בסדר. אמר רב חנה בר עדה, אולי בוא נתחיל כבר בדיוק דיברנו, מתי שואלים בשם, מתי לא שואלים בשם, ומה קורה פה, דוד שואל בשם, נכון? אבל תראו איך הגמרא מתארת את התהליך. אמר רב חנה בר עדה, נתינים דוד גזר להם, שנאמר, ויקרא מלך הגבעונים, ויאמר להם, והגבעונים לא בבני ישראל המה. כלומר, דוד מהרגע הזה גוזר להם שאסור להתחתן איתם. אין היתר חיתון עם הגבעונים. טוב, מה הייתה עם הגזר עליי? למה הוא גזר? תכתיב. עכשיו בואו נתחיל לראות את הסיפור. והיה רבי מדוד 3 שנים שנה אחרי שנה. מה עושים כשיש רב 3 שנים? אולי גם אני ארחיב מה המשמעות, מה התוצאות של 3 שנות בצורת ורעב בארץ ישראל. אנחנו עברנו עכשיו תקופות ארוכות של שנות בצורת, נכון? הכנרת ידעה וידעה וידעה, ודאגנו ודאגנו ודאגנו, ויש כאלה שהתקלחו קצת פחות אולי, ועד כאן הגיעה המסירות שלנו או ההתמודדות שלנו, נכון? עד שיצאו מים מתפלים, ועכשיו גם זה לא כך נורא. בזמנם, אם יש בצורת פירושו של דבר, אין לחם לאכול, כלומר, יש לחם, כמובן הכל ביוקר, ההכנסות הרבה פחותות, אז לא רק שאולי בשנה רגילה צמח לכל אחד ואחד בנחלה שלו לחם לכל השנה, בוא נאמר לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל בסך הכל היה לו אוכל. עכשיו לא, כשאין לו אוכל, גם המחיר הוא מאוד גבוה, ולך תקנה מעט אוכל וכולי. אין מים לשתות. המים הם מבורות מים. עכשיו מי שגר ליד הירדן, אז איך אומרים, יכול לשתות מים כאוות נפשו, אם הירדן לא יבשה, אבל, היא לא יבש, אבל בסופו של דבר רוב עם ישראל, כלומר, אם יש מעיין, אני אומר שגם כן, מי תהום לאט לאט יורדים, והמעיינות גם מתייבשים. ומה קורה אחרי כל זה? אנשים מתים. עשרות, מאות, אלפים ועשרות אלפים. זה בצורת בארץ ישראל. זה לא קצת קשה. כשאין אוכל, אנשים מתים מרעב, וזה הדבר, אחד היסורים היותר נוראים שיש, למות מרעב, איך כתוב בך, טובים חלי חרב וחלי רעב. זאת אומרת, למות ממכת חרב, זה נגמר בשנייה אחת. למות מרעב, שאדם פשוט, הכוחות עזלו, עוזלים, 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 עד שפשוט נופח את נשמתו, זה נורא ואיום. לא, כל מוות זה נורא, אבל זה גם איסורים נוראים. כשדוד, פה בעוד 2 פרקים, סופר את עם ישראל, וגד בא אליו ואומר לו, אני אתן לך לבחור 3 אפשרויות של עונש. או 3 שנות בצורת, או 3 חודשים לנוס בפני אייב, או 3 ימי דבר. אני מבין שבגדול, הדברים קצת דומים, נכון? דוד בחר 3 ימי דבר, למה? אני מעדיף לי פה ביד השם, כי רבים רחמה, וביד אדם אל הפעולה, אנחנו אומרים את זה מתחנון. אבל המשמעות של הדבר, אם ככה, ששלוש שנות בצורת שווה למה? לדבר. כמה מתו בדבר אז? אתם מכירות? 70,000 מתו, אבל לא משלושה ימים. אחרי חצי יום, הקדוש ברוך הוא ריחם והפסיק את הדבר. אז אם שלוש שנות בצורת שווים, שלוש שנות בצורת שוות לשלושה ימי דבר, זה יכול להיות חצי מיליון הרוגים. זה משהו נוראי. משהו נוראי. וגם זה רק 100,000, זה נורא. וזה מה שמתרחש פה. בואו נראה. אם כן, מה עושים? אז בשנה הראשונה המצב עוד יחסית בסדר. אתם יודעות שיש במסכת תענית סדרי תעניות שיש בצורת. בגלל שהדבר הזה הוא כל כך משמעותי, אז החכמים קבעו למציאות כאלו שאין גשמים, שיש סדרי תעניות. היום לא כך נוהגים את זה, למרות שאצלנו בהר, במשך השנים שהיינו, שהיו שנות בצורת, בהר חברון, כולם חקלאים, אז לא פעם ולא פעמיים, אז לא עשינו את כל סדר התעניות, אבל עשינו תעניות על הגשמים. זאת אומרת, אנשים שניזונים ומבינים את המשמעות שאין גשם, אז הרבה יותר רגישים לדבר הזה. אבל בזמנו עם ישראל כולו מבין שאם אין גשם, הקדוש ברוך הוא עוצר מאיתנו את הטובה, ואנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. ולכן, הסדר התעניות, עם כל מה שמתלווה לזה, זה לא מחכים לסוף השנה. מה אומרת הגמרא? בוא תראו עכשיו את הגמרא. שנה ראשונה אמר להם שם עובדי עבודת כוכבים יש בכם. דכתיב, ועבדתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם, ועצרתם להם אלוהים אתה. דוד עושה חשבון מאוד מאוד פשוט, קריאת שמע אנחנו כל יום, שמה? שאם עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מונע את הגשם, אז דוד מקים איזושהי מערכת שלמה שבודקת האם אין עבודה זרה. כלומר, אני מניח ש... זה אולי לא, אם יש פסלים בפועל, אולי יש מחשבות של עבודה זרה, צריך ללמד את עם ישראל, אולי יש הרהורי עבודה זרה, אני לא יודע בדיוק מה, האם הוא מחפש בכל מקום פסלים, סליחה, או שמה הוא מלמד את העם, את דעת השם, אבל בסוף השנה מה מתברר לו? גשם לא היה, וגם עבודה זרה לא היה. אבל אתם יודעות, אחרי שהוא הגיע פסח, מה כבר לא בא? אין קשר. ואנחנו כבר מדברים במצב שפה בורות המים כבר הקים מזמן. הלאה. ואז מתחילה חורף, ומגיע הסתיו השני, וגם אז אין קשר. שנה שנייה, אמר להם, שם עוברי עבירה יש בכם. תכתיב, וימנעו רביבים, ומלקוש לא היה, ומצח איש הזונה היה לך. אז אם זה לא בעיות עבודה זרה, אולי זה בעיות של גילוי עריות. אז בודקים ובוחנים האם יש פה פריצות בעם ישראל. מה מתברר? טוב, ואז קורה שנה שלישית. מה עכשיו צריכים לבדוק? אם בדקנו עבודה זרה וגילוי עריות? כנראה שפיכות דמים. פה יש הפתעה קטנה, אבל נראה שבכל זאת זה קשור. תכף תראו. שלישית, אמר להם, שמה פוסקי צדקה ברבים יש בכם והם נותנים. אולי יש אנשים שנודבים צדקה ברבים, אבל לא נותנים את זה. למה זה כל כך חשוב? טוב, שוב, זה פסוק. מה כתוב פסוק במשלי? נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במתת שקר. ממש דומה לבן אדם שמבטיח לתת תרומה, ומה קורה? הוא לא נותן. זה דומה למה? עננים, נשיאים, ורוח, רוחות ועננים, וזה נראה או, ומה קורה בסוף? אין טיפת קשר. איש מתהלל במתת שקל. אדם מתכבד, אני אתן המון צדקה, ולא נותן כלום. עכשיו, בסופו של דבר אני מבין שמה? שכשאנשים רעבים ומבטיחים לתת צדקה ולא נותנים, אז מה קורה? זה שפיכות דמים, בסופו של דבר, אנשים מתים מזה. טוב. אני מבין, מתו כבר הרבה פה, כמו שאמרתי. אלפים לא עשות אלפים. ומה דוד לא עושה? לא שאל השם. עד לרגע זה הוא לא שאל השם. ועכשיו, שימו לב לביטוי. אמר, אין הדבר תלוי עד בי. מיד מבקש דוד פני השם. מה היא? אמר, יש לה גשה בורים תלויים. כלומר, בשלב הזה, מיד שואל... לא יודע, מיד. למה לפני 3 שנים? לא, יכול להציל 70,000 איש. סתם אני זאת מספר, לא יודע, זה 200,000, אולי זה רק 10,000, זה לא אכפת לי, זה וזה צריך להציל אותם. למה הוא לא שאל עד עכשיו בורים ותומים? דוד לא שואל בסתם הבורים ותומים, בשביל אני צריך לשאול. זה ברור שלא צריך לשאול כל דבר בורים ותומים. כתוב בתורה שאם יש עבודה זרה, אז זה אין גשם, אז אני צריך לבחון את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבחן את המציאות הזאת. ואם זה לא הסיפור, וכתוב שיש זנות, אז יש עצירת גשמים, אז אני בוחן את זה. אם בדקתי כל מה שכתוב בתורה, כל הסיבות, ולא מצאתי, אז אני לא יכול לדעת יותר. אז אני שואל את השם. ובאמת התשובה היא מפתיעה. היא מפתיעה לחלוטין. בואו נלך. פסקה ב'. ויום השם אל שאול בבית הדמים על השם מתגבונים. עכשיו פה יש משהו מאוד מאוד מעניין. אל שאול שלא מספד כהלכה. על בית הדמים על השם מתגבונים. כבר יש פה שתי בעיות. א', ששאול הרג את הגבעונים, וב', מה? לא כיבדו אותו בלוויה שלו. כמו שצריך, לא הספידו אותו כמו שצריך. מה זאת אומרת? אבל הוא בעייתי, לא? שאול. מה זאת אומרת הוא בעייתי? יכול להיות שיש דברים לא טובים ששאול עשה. כגון שהוא הרג את הגבעונים, וצריך להבין למה הוא הרג אותם. אבל יכול להיות שיש משהו לא טוב. אבל מה? זה לא קשור כי הוא זה לכל הדברים הטובים שהוא כן עשה, נכון?
אבל איפה רואים את זה?
איפה רואים את מה?
שזה גם על זה
ש... זה חזר פרשו. אל שאול ובית הדמים. חזר פרשו, למה זה אל שאול ובית הדמים? שאול ביחס אליו, ועל זה שהוא הרג. ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. יכול להיות שיש לנו ביקורת על כל מיני דברים. אני אביא משהו קצת... לא יודע איפה... זה תפס אתכם, אבל שמעתם פעם על אריק שרון?
כן.
שמעתם עליו. אתם יודעות שהוא עשה איזה מעשה מאוד מאוד, שהיה מאוד מאוד שלילי, נכון?
כן.
אבל האדם הזה הציל את המדינה. מלחמת יום כיפור, הוא הציל את המדינה. הקברניטים פחדו כבר מחורבן המדינה. והוא חצה לתעלה על הצד השני והציל את המדינה. הוא עושה עוד דברים מפלאים, הוא עושה דברים גרועים. האם אדם שעשה דברים טובים ועשה דברים גרועים, אז מה, עושים לו קיזוז? טוב, אני לא יודע מה קורה בעולם העליון, אין לי מושג, אבל אי אפשר לתעלם מהדברים הטובים שלו, כמו שאפשר לתעלם מהדברים הרעים שלו. אפשר להספיד אותו על הדברים הטובים. ביחד עם זה, אולי לא צריכים להפליג, לא צריכים להתעלם. אבל משהו הציל את המדינה, הוא הציל את המדינה, וזה לא רק פעם היחידי שהוא הציל את המדינה. הוא עושה עוד הרבה דברים גדולים בימיו, בתקופתו. זאת אומרת, זה לא יהיה נכון לזלזל בשאול המלך ולהגיד, כלומר, הוא מתואר לכאורה כמלך שרק רדף את דוד, וזה לא נכון. חז"ל אומרים שהוא היה צדיק גמור, כמו תינוק ללא חטא. אז נבין מי זה הדמות הזאת, מה משמעות הדמות שלו, ולהעריך אותה. עם הביקורת שיש, הדברים שהם לא טובים, ויש ביקורת, הדברים לא טובים. זה לא סותר. טוב. אז בואו אני חוזר לבית, ויאמר השם לשאול את בית הדמים על השם מית הגבעונים, על שאול שלא נספד כהלכה בבית דמים על השם מית הגבעונים. וכם הצילו לשאול שם מית הגבעונים? אז הגמרא אומרת שכשהוא הרג את נור ועיר הכהנים, הם היו מתפרנסים שם, ועל ידי זה הם איבדו את פרנסתם, וזה... אבל אני לא יודע למה חז"ל מיעטו את הדבר הזה, אני חושב גם כי פשוט טוב הוא פגע בהם. סליחה. גימל. ויקרא המלך גבעונים ויאמר להם, מה יעשה לכם? מה יכפר בכל נחלת השם? עכשיו בואו נחזור רגע לפסוקים ושימו לב לפסוקים מה קרה פה. אני בפסוק גימל. כן? ויאמר דוד על גבעונים, מה יעשה לכם? מה יכפר? ובכל נחלת השם. עכשיו דוד יודע שמה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הבעיה זה גבעונים. אז מה הוא מבין שהוא חייב לעשות? הוא חייב לפתור את הבעיה עם הגבעונים. אז מה אתם מבקשים כדי לסלוח על שאול שהוא רדף אתכם ופגע בכם? והם הגבעונים, אין לנו כסף זהב בשאול ובביתו ואין לנו איש למית בישראל. וואו. אין לנו טענות כלכליות ואין לנו טענות לא פיצויים ולא נפשות. לא מבקשים נקמה כלכלית ולא נקמה של נפשות. יפה? אז מה כן? אז מה שאתם רוצים אני אתן לכם. נכון? אם אין לכם תביעות כלכליות, פיצויים, ואין לכם תביעות של נקמת דם, אז בסדר, מה שאתם מבקשים אני אעשה. אבל מה הם עשו?
מה?
כן, הם מיד ביקשו תביעות... מה, הם עשו משחק מאוד מאוד פשוט. כמו ששיקרו אותנו לפני 400 שנה, הם עדיין משקרו. שימו לב מה הם אמרו. אין לנו, אני חוזר סליחה וקורא את פסוק ד'. ואמרו לגבעונים, אין לנו כסף זהב בשאול מביתו ואין לנו איש למית בישראל. אין לנו תביעות כלכליות משאול ואין לנו דרישת נקמה מישראל. אבל מה? נקמה משאול יש לנו. היה נשמע, הם אמרו באופן כללי, לא פיצויים ולא נקמה. בסדר, אבל הם עשו משחק, כן. מה זה מה?
מה דוד
שואל? שהוא ימחל? הוא יודע שעציית הגשמים זה בגלל גבעונים. אז תמחלו לעם ישראל, תמחלו לשאול. תמחלו. והם אומרים, בסדר. מה אתם רוצים למחול? אז הם אומרים, אין לנו לא פיצויים משאול ולא נפשות בעם ישראל. אבל זה בעורמה. הם עשו עוד פעם בעורמה. בערמומיות כזו. ואז דוד אומר, מה שתבקשו? אז מה הם אומרים עכשיו? לרוג, שימן בניו. אחרי שהוא אמר, שהוא יעשה מה... כשהוא מבין שאין דרישות, לא של כסף, לא של זה, אז בסדר, מה אתם רוצים? לקבל אדמה קצת להתיישב? לא יודע מה אתם רוצים. מה שזה לא יהיה, בואו נבדוק. אבל ברגע שמתברר, אבל הוא מבטיח להם. הוא אומר, בסדר, מה שתתבקשו. ואז הם אומרים, כן, נפשות, משאול. רמאים שקרנים. אני פסוקי, ויאמר המלך האיש שקילנו ושדימה לנו, נשמד מצמחות בישראל. הוא רדף אותנו, הרג אותנו, ירד לחיינו, הוא השמיד את השבט שלנו. זה לא תירוץ, אבל הם שונאים אותו. אני חוזר לגמרא. בגימל, כן? ויקרא המלך גבעונים ואומר להם, מה יעשה לכם? בהם יכפר בכל נחלת השם, ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף זהב בשאול ביתו, ואין לנו איש, יתנו שאול אנשים מבניו, או קנו לה' מפייס, הוא ניסה לפייס אותו בזה, ולא פיסינו. תמחלו, לא, תרדו מהעץ הזה. לא הסכימו. אמר, שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, בישנים ובני חסדים. רחמנים דכתיב את החכמים מחמך, וירבך, בישנים דכתיב, עבוד תראיתו הפניכם, ובתי תחתיו. כלומר, חזים דכתים, למען השצווה בנו ביתו אחריו, שמו דרך השם לעשות מספר צדקה. כל שיש בו שלושה סמלה ראוי להידבק באומה זו, אין להם רחמנות, ולכן מה? עשו תחתן בהם. גם אם יתגיירו, אי אפשר תחתן בהם. כמו גר מצרי, וכמו גר המוני ומואבי, וכו'. טוב, עכשיו בואו נלמד את הנזול הפסוקים, את מי הורגים. זה משהו מטלטל. שימו לב. ויקח המלך, פסוק ח', סליחה, פסוק ד', ויחמול המלך המפיבושת בן יונתן בן שאול, שבועת השם בן יונתן בן דוד בן יונתן בן שאול. לקח המלך את שני פני לצפה בתאיה, שירדה לשאול את אלמוני ואת מפיבושת. הסיפור של צפה בתאיה זה סיפור שצריך להבין אותו, אני לא מבין אותו. יש הרי, היה איזושהי חשדנות בין איש בושת, הבן של שאול, שישים את אבנר, שהוא קיים יחסים עם רצפה בתאיה. היא הרתה. ואיש בושת טען שאבנר עשה את זה. מה היה שם? לא יודע. אבל אבנר מתפוצץ עליו, ואז הוא עובר לצד של דוד. מה היה? האם היא הרתה לזנונים? לא הרתה לזנונים? לא ברור. אבל פה אנחנו פוגשים אותה פעם שנייה, ויש לה שני ילדים משאול. עוד מלפני ששאול נהרג. לא יודע. ואז אותם הורגים, ומי עוד? ואת חמשת בני מיכל בת שאול שירדה לאדריאל בן ברזילי המחולתי. טוב, מי זאת מיכל בת שאול? במקרה אשתו של דוד. אז מה זה שידע לאדריאל בן ברזילי המחולתי?
היא לא יכולה
להרוג
את דוד.
מה היא?
היא לא יכולה להרוג את דוד,
זה בשלב הרבה יותר מוכר, זה נכון. זה כאשר דוד מביא את הארון לירושלים, אז כתוב שאין לילדים את יומותם. אז למה יש פה ילדים? מה זה? לא, עכשיו הורגים אותם. הרגו אותם אחרי זה. אולי, אולי. ולמה הייתה נשואה לאדריאל בן ברזילי המחולתי? מה זה? דוד ברח, ושאול לקח אותה וחיתן אותה עם פלטי בן לאיש. לא אדריאל המחולתי. אז אני כבר אגיד לכם את הסוד. היא לא הייתה נשואה פעם לאדריאל בן ברזילי המחולתי. מירב אחותה הייתה נשואה. ושם גם היה משחק. דוד, אמרו לדוד, אם תהרוג מהפלישתים, המלך רוצה שתהיה חתן, והנדוניה תהיה מהפלישתים. אז הוא הרג מהפלישתים. ואז שאול לא הסכים לתת את מירב לו, והוא הסיא אותה לאדריאל בן ברזילי המחולתי. אז מה הסיפור פה? אומרים חז"ל, אומרים חז"ל שמירב נפטרה ומיכל גידלה את הילדים שלה. עכשיו, אני אביא סיפור אישי עכשיו שמטלטל אותי כל פעם שאני מספר את זה, שאני יודע אם אתם מכירות את הבת שלי, הבת הבכורה, פצעה שריפה אצלה בבית לפני 13 שנה. היה דליפת גז אצלם בבית. ופצעה שריפה נוראה, והיא הייתה בפתח הבית, והיא קמה מוחה וטושטשת מהגז, פתאום הריחה את הגז, ואף אחד לא התעורר בבית. למזלם, הילדים במשך הלילה הגיעו למיטה של ההורים, תכף תשאו למה, זה מזלם, והיא הגישה את זה, והיא הכירה איזה סיפור ישן נושן לפני 40 שנה של סיפור של איזה בני דודים רחוקים של דוד רחוק שלנו, שהייתה דליפה בבית שלהם הר ציון, והיא פתחה את החלון, וכשהחמצן נכנס, זה גרם את הפיצוץ. אז היא זכרה את זה, והיא פתחה קצת חלון, טיפה את הדלת, והחוקרים לא יודעים עד היום למה, פתאום יש פיצוץ. אבל פיצוץ זה פיצוץ. זאת אומרת, כל הגז שם מתפוצץ, הבית הופך להיות כדור אש אחד ענק, הגג מתעופף מעוצמת הפיצוץ, הפיצוץ מתרחש בתוך החדר שינה, היא בפתח, כל הגלילה יש לה נשרפו, במקום בשנייה אחת, היא צועקת שם אש, 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 והיא רצה חזרה לדוגמה עם הילדים. היא לוקחת סוודר מחדר אחד, כל הדרך שהיא עושה בתוך הבית, זה בערך מהדלת פה עד החלון הזה. זה כל הדרך שהיא עושה, לוקחת סוודר, נכנסת לחדר השינה, ובדיוק היא רואה את בעלה, יוצא מהחלון, הוא זרק את הנכד, את הנכדה החוצה, והוא יוצא החוצה, והיא נכנסת כשהוא יוצא. הנכד אין לו כמעט קניות, הנכדה היה 15%, חתני היה עם 40 ומשהו אחוז, וביתי 85% קביעות, דרגה 3. אנחנו לא הבנו מה זה קביעות אז, הסיפור נגמר בטוב, ברוך השם, היא כולה מצודקת, אבל היא חיה וסמיכה, ועוד הרבה דברים נפלאים, גם נזלו לילדים מאז, שאף אחד לא מבין איך זה קרה, זה עוד נס שהיה פה מתוך הדברים. כל זה היה תוך השנה שבנינו נהרג, זה רק סתם אני אומר מהצד. באותה שנה שהבן והכלה שלנו נהרגו, אז זה קרה בדיוק בחצי חודש. טיפול נמרץ נלחמו על החיים שלה. הפרופסור היום הוא המנהל של קארן, הוא אמר, אני לא יושב בלילות בגלל הבת שלכם. חייבים להציל אותה, חייבים להציל, אני יודע מה עבר עלינו באותה שנה. וברוך השם, חסדי השם הרב אליהו אמר לנו אז, לא לנו ישירות, אבל הילדים שלחו אליו, רק תפילות יועילו, כל הארץ התפללו בשבילה. יש סיפורים שאני יכול לספר על זה, דברים מדהימים. באמת, אנשים נרתמו לתפילות. וברוך השם, ניצחנו. אבל לפני כן, כשפינו אותה באמבולנס, כבר פינו את שני אמבולנס, החתן והנכד, ועוד חתן שלי הלך איתו, יש לי שתי בנות שלו ביישוב, אז החתן נסע עם גיסו ועם האחיין, והבת השנייה שלי נסע עם טליה לבית חולים. בדרך טליה אומרת לחלי שלי, חלי, איך אומרת זה, אני יכול לעמוד בזה, הילדים שלי עלייך. היא לא יודע איך היא תצא מזה. הילדים שלי עלייך. עכשיו, הדבר הזה טלטל את רחלי, היא לא עזבה את הילדים האלה. היא הייתה, טליה הייתה בטיפול נמרץ 42 יום, נלחמו על החיים שלה. אבל גם כשהיא התעוררה, היא לא עזבה אותה. היא לא עזבה אותה. היא הטילה צוואה, ברוך השם, צוואה שלא היית צריך לממש אותה. אחרי 100 יום היא הגיעה הביתה, והיה עוד תהליך ארוך של שיקום. אבל רק המשפט הזה, הילדים שלי עלייך, קצת נתן לי ממד לראות מה זה כשמיכל מגדל את הילדים של מירב שנפטרה. איזה מן אחרת יש לה על הילדים הללו? ומי עוד מגדל את הילדים הללו? דוד, בעלה. ושמיכל היא אשתו האהובה. חזר אומר, זו אשתו האהובה. ולקחת את הילדים הללו ולהרוג אותם, אתם מבינות מה זה אומר? זה, הוא פוגע בעצמו, הוא פוגע באשתו, הוא פוגע בגיסתו שנפטרה, זה משהו מטלטל כל כך. וזה לא משהו כלאחר יד, ככה אני מבין את זה. אבל מה? הוא לא לוקח את הבן שיבתה, למה? והשבוע שבינינו, נכון? ישבו אחד השני. ובעצם כל הסיפור שלנו, מה נעשות פה? מקפיד לשמוע לדיבור. הבטחנו לגיוונים לפני 400 שנה שלא נעשה להם כלום. אחרי 400 שנה שהוא נכנס בהם, מה קורה? לא עמדת בדיבור לפני 400 שנה? נורא והיום, יש 300 בצורת. ודוד עכשיו מבין, לכן אמרתי לא במקרה, הדבר השלישי שבדקו זה מה? אנשים שנודבים, נודרים צדקה ולא משלמים בסוף. לא עומדים בדיבורם. לא רב היום. ודוד נזהר בו על הברית שהוא קראת עם יונתן והוא לא נותן. ולעומת זאת, זה לא בא מתוך זלזול, אבל הוא חייב, הוא מבין שאין לו ברירה אלא זאת, והוא מוסר את חמשת הילדים. שלא במרפאות, שיהרגו אותם. קצת מטלטל אותי, ואת מספרת את זה, זה מטלטל, מחזיר אותי לזמנים. ברוך השם, הכל נפלא היום, ובאמת, חסד השם שעלינו, באמת, ילדה מאז ארבע לידות, אף אחד לא הבין, היה איזו תקופה לפני הספר שלא ידע, יש שלוש, ארבע שנים שלא ידע כבר. לא הבינו למה? לא ידע. ואחרי השריפה, תוך כדי, יש מושג שנקרא תחבושות לחץ, תופרים תחבושות מאלסטיות שהן מדודות בדיוק על הגוף שלה, לקחת את זה למדידות מדויקות ביותר, וזה הלוחץ והצלקות מצטמצמות בגלל זה. מאוד מאוד מעניין, הצלקות זזו קצת בחלקים של הגוף, הצלקות הגדולות, הנוראיות, בעקבות החליפות לחץ. אבל אז קרה משהו מעניין, שפתאום היא בהיריון. כמעט הרופאים, אם הוא לא יכול להיות, הגוף שלך לא יכול להיות בהיריון. הם בטראומה. אתה פשוט מתווכח. אני לא זוכר אם הגיעו לברית או לא הגיעו לברית, אבל היה ברית. זאת אומרת, ניסי השם, מה שאתה לא יאמן. לא יאמן. אבל המשפט הזה, אם זה רציתי להביא פה מהזווית האישית, מה זה אומר, איך בשביל רחלי, הילדים עלייך. מה זה אומר לבן אדם? אז גם פה, בואו נמשיך, בסדר? פסקה ה. בסדר, חזר וחזרה? אפשר לחזור לזה? אנחנו ממשיכים, פסקה ה. והכתיב, שאלה גדולה שואלת הגמרא, לא יוטו אבות הבנים, איך אפשר בכלל מציאות כזאת? והרי כתוב בתורה, לא יוטו אבות הבנים. אז איך דוד הורג, נותן להרוג, הורג את הבני, את הנכדים של שאול? תחזיקו חזק. אמר בכי בר אבא רבי יוחנן, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ואי יתחיל שאפשר עם פרהסיה. עדיף לעבור איסור ולא יחילו לשם. מה? עדיף לא לעבור על איסור, לא? לא, לא. עדיף לעבור, לעשות איסור ולא יחיל לשם. טוב, נמשיך הלאה. ותיקח רצפה בת איה את השק ותתה לה לצום מתחילת קציר לתח מים. שבעה חודשים היא שומרת 24/7. שבעה חודשים היא לא זזה. לא נתן אופן לנוח להם יום חיית עשת לילה, וכתיב לא תן לבטו על העץ. שאלו, רגע, 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 זה איסור דאורייתא. עוד איסור דאורייתא. אסור, אם הרגו אותה, צריך לגמור אותו בו ביום. מה זה שבעה חודשים להשאיר את הגופות תלויות שם? ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, בשיעור בשם בן יוצדק, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ויתקדש שם שמיים בפרהסיה. עדיף לעבור על לעבור עבירה ויהיה קידוש השם. מה זאת אומרת? חס וחלילה, מה? אם יחיל השם אני אשמור שבת, אז עדיף לחלל שבת ולא יחיל השם? יגידו דתיים מטומטמים, תראה, הם שומרי שבת. שיגידו, מה אכפת לי? מה, בגלל זה אני חלל את השבת? והגמרא ממשיכה, מה קידוש השם? שהיו עוברים ושבים אומרים מה טיבם של אלוהים, אנשים שעברו ליד גבעת שאול, כן, זה העיר שבו זה מתרחש, לא גבעת שאול שלנו כמובן, זה לא משנה איפה זה, כל מי שעובר שם רואים שבע גופות, שואל אותו מי זה? זה הנכדים של המלך שלנו. ולמה עשו את זה? הללו בני מלכים הם, ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים, אפילו לא הם, אבל הייתה פה פגיעה באזרחים סוג דלת, גרים גרורים, הרי הם לא התגרו, הם גרו איתנו הגבעונים, רמאים שקרנים שגרו איתנו. אז הם פגעו, או הסבא שלהם פגע באזרחים סוג דלת. אמרו, אין לך משהו לדבק בכזה. וואי, איזה עם זה? ומה בני מלאכים כך? אם כך הם עושים לבנים של המלך שלהם, לעדותות אחת כמות חמה. מי שאיז לגעת בגירים גרועים, סתם אזרח מן השורה, הם בטח ייכנסו בו. ומה גירים גרועים כך? איז אחת כמות חמה. אם כך עושים, ומי שמתנכל לחלשים, לגירים גרועים, אז הם יתנכלו ליהודים? מיד נתמסו הישראל 150,000. 150,000 גירים התגיירו והצטרפו אליהם. אנחנו מחפשים גירים? מה הסיפור פה? מה משמעות הדבר? וואו, וואו! תראו איזה כאילו שם, עברנו על עבירה, לא תראו אותו על העץ. מנענו, כן? לא עם תואבת הבנים, המית תואבת הבנים, ואומרים ככל זה שיחקידו ששם. שהגויים יראו כמה אנחנו מקפידים ביחס יחס האנוש, לא יודע איך כל זה. שלא אכפת לנו, בני המלך שהם צרכו, ניכנס במד הסוף. וכל זה מה לשום בסוף? קידוש השם היה פה. אמר לנו פעם בבבור זצ"ל, שהמושג קידוש השם או חילול השם הוא לא משהו מוחלט. הכל יחסי. מה הכוונה? הגמרא מביאה על אמוראים, רבי יוחנן, רב ועוד, שהם אומרים, מה זה חילול השם? אחד אומר, כשאני קונה בקפה, זה חילול השם. כשאני קונה בטליז, בקפה, זה חילול השם. למה? הוא לא מפרט, אבל רק אומר שזה חילול השם. אני יכול להבין שיכול להיות מישהו רואה אותו, לוקח בשר, בלי לשלם. הרבנים האלו נותנים השגחה, ותראה איך יוצא משם. כלומר, זה לא נראה טוב. כשהוא יוצא מהטליז בלי לשלם. אומר, אחד שהולך דל אדמות בלי תפילין, זה חילול השם. אין אפשרות שהולך דל אדמות בלי תפילין. אם הוא הולך ברחוב דל אדמות בלי תפילין, זה חילול השם. מה חילול השם פה? אבל יש לו סיבה למה הולך בלי תפילין. לא. מי שיראה אותו, נניח שיש לו בעיות בקיבה, הוא צריך לשירותים, אז הוא לא יכול לשים תפילין. לא משנה. מי שיראה אותי לא יודע שיש לי בעיות בקיבה, אז זה נראה חילול השם. זה חילול השם. מה חילול השם פה? זה חילול השם. למה? ההגדרה, אמר רב אבו מאזן, ההגדרה שקידוש של חילול השם זה מאוד מאוד סובייקטיבי. זה לא דבר שאפשר להגדיר אותו. אוקיי, נמשיך הלאה. עכשיו אני אתן תשובות לשאלות ששאלנו פתוחים, שאלות פתוחות שקשור בשבוע שעבר. אנחנו פוגשים פה מציאות מטלטלת, שאחרי כל כך הרבה 400 שנה, הברית שקראנו בטעות עדיין תקף. משמעות הדבר, בעומק, אם נסתכל על הרמב״ם, בסוף בעמוד הקודם, מקור 3, בסוף הרמב״ם, שלוש שורות אחרות במקור 3, ולמה קשה הדבר לניסים וראו שראוי להכותם לפי חרב ולא השבועה? בגלל שכתוב להם ברית. והרי הוא אומר, לא תכלות להם ברית. אלא היה דינם שיהיו למס עבדים. ואילו בתות נשבעו להם בדין, היה שהרגו על שהתאום, לולא חילול השם. הנה, אותו דבר. בעצם כל הברית לא תקף. היא לא תקפה, סליחה. למה? בגלל שהטעיה לך גדולה. אבל יש פה חילול השם. כל הסיפור של גבעונים, הוא תופס איזה זווית מעניינת, קידוש השם, חילול השם, מה יגידו הגויים? מה אכפת לנו מה יגידו הגויים? אנחנו יודעים שאכפת לנו. אכפת לנו. הורגים את הנכדים של שאול, בגלל שהם, ועברנו על עבירות, להשאיר אותם קריאים, זה לא הייתה בקשה. ועשינו את זה, למה? כדי שיהיה קידוש השם בדבר הזה. אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד כללי כרגע. אני מבין לפי זה שהמושג קידוש השם וחילול השם, כמו שאמרתי בכלל, בשם הגבור הוא יחסי, ודאי וודאי כלפי אומות העולם. כלומר, כל העמדה הזאת שאנחנו נדרשנו למציאות הזאת, זה בגלל שיש פה הסכם בינלאומי. ואני חושב לכן המשפט את פי השם לא שאלו. הסכמים בינלאומיים לא חותמים סתם. שאלנו, למה? לא ידענו לשאול פי השם. נכון. כשאתה מתעסק עכשיו בהסכמים בינלאומיים, שבועה בינלאומית, כלומר מערכת יחסים לשבועה בשם השם, זה לא דבר שאפשר לעבור עליו בנקל. לכן מה? לכן יש פה מציאות מאוד מאוד מופלאה, שמחייבת פה את השאלה בשם השם, לשאול בשם. ושאם אנחנו מבינים עד כמה המציאות הזאת היא בעייתית, היא מסוכנת, היא יכולה להתפרש בצורה לא נכונה, ואחרי זה זה קובל אותנו, אז יש פה אמירה כללית. הסכם בינלאומי צריך בירור גדול לפניכם. וזו הבקרה, זו הביקורת שיש לעם ישראל. אז אם אני מסכם את כל המהלך, לכן הגיוונים באמת ערומיים הם, כמו נחש, מכים בנו ומכים בנו ומכים בנו כל הזמן, ממש כמו נחש, היצר הרע, לא מנטר לנו גם אחרי 5,781 שנה. הוא עדיין מנסה להקיש. א', ב', ההתמודדות איתם, דיברנו שבוע שעבר על זה שיהושע קצת איבד את השליטה אולי, שהצטרפו כל כך הרבה דמויות לצורך הסיפור, איש ישראל, האנשים, העדה, כל העדה, הנשיאים, כל הנשיאים, כל מה שראינו את הדמויות שהיו פה בתוך הפרק, ויהושע מבין שהוא צריך לקחת חזרה אחריות, הוא לוקח חזרה אחריות, והוא זה שאמר להם, וממש בזה הוא מתקן אמרנו את חטא הדם הראשון. ואנחנו המשכנו, כדי להבין את המושג, את פי השם לא שאלו, המשכנו להופעה השנייה של גבעונים, לראות עד כמה הנושא הזה של הבטחה, הקידוש שם, החידוש שם ביחס לגויים, כמה היא משמעותית, כמה היא יכולה לסבך אותנו, כמה אנחנו לא יודעים, אפילו בטעות, אפילו בהטעיה, זה לא קשור. בגלל שהמערכת הזאת, מה יגידו עלינו, היא מורכבת. אני לא חושב, אני כבר אומר, מסייג את הדברים שלי, אם אני מתפדח מול קבוצה חילונית, ואני לא רוצה לצאת כזה טמבל, שאני שומר תורה ומצוות, אני לא יכול להגיד, טוב, זה חילול השם, אז אני אעשה עבירה כדי שלא יחשבו שאני טמבל. לא, 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 לא בזה הסכינה. הבנתם את ההקשר, כן? לפעמים אנשים מתביישים בדתיותם ולא יודעים איך להתמודד ויצחקו, זה יחיל השם יצחקו עליי, לא נכון, זה לא הנושא. המציאות שעלולה, זה שדוד בא ומסתכל על המציאות הזו ומבין שהקדוש ברוך הוא נתן בו מצורת של 3 שנים ונהגו 10,000, כנראה שיש פה הקפדה מאוד מאוד גדולה, ולכן דוד אין לו ברירה, והוא מנסה לפייס אותם, והם לא מתפייסים, ולכן הוא מבין שאין לו ברירה אלא לעשות את זה. גם בגלל שהם שיקרו, וגם הוא לא מצליח להוריד את המעץ הזה, בלי כל קשר, ובלי שהוריד את המעץ, ימשיך הבצורת. אז הוא מבין שהוא חייב להסכים להרוג את שבעת אלו, כדי להציל את כל השאר. מה זה? כן, כן, מה שמופיע. אבל באמת הפתרון היה שרצפה, כשהוא ראה את החסד שרצפה בתיה, ואז הוא קבע אותם, קבע מחדש את שאול ואת יונתן, ואז השבטה לארץ. כלומר, החסד, כיוון שהם אנטי חסד, הפתרון הוא באמת להרבות את החסד, וכשהיא שומרת על הגופות הללו 7 חודשים ולא נותנת לחיות הסדר להתקרב אליהן ולעוף השמיים, וזה שמירה, היא נשארת עירה בלי סוף. המציאות הזאת היא מאוד 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 לא פשוטה, והיא מעוררת את החסד, וזה מביא את הברכה של הגשם חזרה אלינו. טוב, עד כאן הסוגיה הזאת המורכבת של הגבעונים.